שיר השירים, עמוד 1155, פרק ב', בכל שיר השירים יש מגמה כוללת של חיפוש בנדוד. נכון, אני רק רוצה פה לדבר על מגמה כללית בספר שיר השירים, לפני שניכנס לפרטים. המגמה היא החיפוש. זה ספר טרגי אגב, כן? זה ספר שבו הוא רוצה לפגוש אותה, אז בדיוק אז היא לא מוכנה. או היא מוכנה לפגוש אותו, אז הוא כבר לא מוכן. זה משהו נורא. לא מצליחים להיפגש אף פעם. וכשמצליחים להיפגש, אז מי יצא לברוח? כן? זה מובא בסוף הספר, בעמוד 1161, היושבת בגנים, חברים מקשיבים מכולה, השמיעיני. אז מה היא אומרת לו? ברח, דודי. מה?
גם יש
את
הברוח?
הוא צריך לברוח, לא ברור למה, אבל היא אומרת לו לברוח. כלומר, כשסוף סוף הם יכולים להחליף שתי מילים, כן? מה היא אומרת לו? תברח מפה. זה מעניין הדבר הזה. זה שיר טרגי.
טרגי?
כן. לא בדיוק אם אמיתי, כי לא בדיוק טרגי, כי אין טרגדיה ביד. אבל זה טרגי. מעניין, החיפוש הזה מתעכב, כלומר הפגישה בין האידיאליות, בין רצון הבורא שבראשית הבריאה לבין כנסת ישראל ביישום האידיאלים האלה, זה מתעכב כל הזמן, כי יש להם את הבדל בין האידיאל לבין המציאות. וזה מה שנמצא בפסוק פסוק 8, פרק ב', פסוק 8. טוב, קודם כל פסוק 7. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה שתחפץ. בעצם זה הפסוק שחוזר על עצמו ארבע פעמים בשיר השירים. יש עיכובים להגשמת האהבה. אם אתם תנסו לבנות עולם הרמוני לפני הזמן, זה ייקשל. כי ברגע שזה לפני הזמן, יש איזשהו מרכיב שחסר, שלא תתחשבו בו, ושיתבע את אלבונו. ויפר את ההרמוניה בחזרה. לכן השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ, עד שהכל יהיה מוכן, שתהיה התאמה ספונטנית של הבריאה לרצון השם, רק אז יהיה אפשר לדבר על חתונה גמורה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. עד אז יש עיכובים. וככל שהדבר גדול יותר, העיכובים גדולים יותר. כן.
יכול להיות יהיה מה שנקרא
חזרה בתשובה לפיה. גם זה לא טוב.
כלומר, השאלה אם זה
טוב מהבחינה הזאת. אז זה בדיוק אותה בעיה. למשל, היה מקרה כזה של חזרה בתשובה בכפייה במתן תורה. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. למה עשה את זה? כי אם הוא היה מחכה עד שאנחנו נסכים, היה עובר כל כך הרבה זמן שהעולם היה מתמוטט. אז הקדוש ברוך הוא עשה מעשה, לא רצוי אמנם, אבל לא הייתה ברירה, שקפה עלינו הר כגיגית. עכשיו אנחנו משלמים את המחיר של זה. לא לקח לנו כמה אלפי שנים להדביק, כן, את מה שנכפה עלינו אז. להסכים עם זה, להפנים את זה. זה כמו אונס.
השאלה היא יותר קונקרטית, נגיד את זה ככה.
כן.
לפי כל מה שאתה אומר עכשיו, איך אנחנו צריכים להתייחס?
חוק דתי זה משהו אחר. חוק זה דבר דמוקרטי. זאת אומרת, זה ביטוי של רצון האומה. כן.
זה מגיע לידי
ביטוי. לא, זה לרצון הכללי. זאת אומרת, זה הרצון של האומה שחייה ינוהלו באופן דמוקרטי. מה זה דבר דמוקרטי? אין שום חוק שמקובל על כולם. אלא זה תמיד כפייה של הרוב על היחיד. זה נעשה לי כל מיני חשבונות קואליציונים מגילים. בסדר, זה האופן שבו האומה רוצה להתנהל. אבל זה המשטר שהעם רוצה. כן? יש חוקים שגם אני לא רוצה. כן? ומי הוא תצליח לכפות על הרוב? לא. לא, לא. זה בדיוק זה. זאת אומרת, תשימי לב שאין שום חוק דתי שיצליח אין שום חוק במדינה שיצליח להתקבל שלא יתאים למהלך לרוח ישראל הכללית המקובלת היום בה. למשל, אין שום חוק שיצליח לעבור, לא יצליחו לעולם להעביר חוק שיכריח להניח תפילין. זה לא יעזור. אפילו דתיים ילחמו על זה בחירוף נפש, לא יעזור להם. את יודעת למה? כי הציבור בכללו איננו רואה שבהנחת תפילין ערך יהודי אמיתי. אבל...
בנסיעה בשבת?
כן, בנסיעה בשבת, כן. זאת אומרת, מבינים את ערך השבת. הראיה, אין אדם אחד במדינה שמערער על זה שחוק יום המנוחה הוא שבת. קובע את השבת כיום המנוחה. תשאל, למה יום שבת ולא יום ראשון כמו כל אירופה? אבל כי זה היהודים עושים שבת. יש לי מחלוקת עם דתיים איך צריך לעשות שבת. כן? אבל ערך השבת מוכר כערך יהודי. לכן חוקים דתיים הקשורים לשבת מתקבלים. למשל, איסור גידול שפנים לא יעבור. איסור גידול חזיר כן עובר. למה? למה דתיים לא מעלים על דעתם לאסור לגדל כל הבהמות הצמאות לאכילה? למה רק חזיר? אסור לאכול שפן, לא?
לא, לגדל.
לגדל? אין איסור לגדל שפנים בארץ. אני יכול לגדל מיליוני שפנים ולמכור אותם בשוק, ואני לא עברתי על החוק.
לא על החוק.
אבל לגדל
שפנים... אין איסור.
מה? כי אני לא רוצה שיאכלו שפן. הרב שך אמר, אוכלים שפן וחזיר. אז למה על שפן הדתיים לא נלחמים, על חזיר הם כן נלחמים? כי הם יודעים שבתודעה היהודית, אכילת חזיר, בציבור הכללי, עדיין מתקבל.
אז קודם כל, לעומת זאת, החוק של נסיעה באוטובוס בשבת, מיטב ידיעתי, דבר שלמרות שהתקבל כחוק בכנסת,
כן, אבל למה הוא התקבל כחוק בכנסת? זה השאלה. למה הוא התקבל כחוק בכנסת? זאת אומרת, צריך כל פעם לשאול, כל אדם ואדם במדינה, אתה רוצה שהמדינה תתנהל באופן דמוקרטי עם כנסת וחוקים וקואליציות? כן או לא? עובדה שכולם יגידו כן. הרי היה שזה המשטר במדינה. אם היו רוצים, היו עושים הפיכה והיו מחליטים שעושים משטר אחר. עובדה לא עשו את זה. יותר מזה, הייתה אפשרות לבטל את כל החוקים הדתיים, למשל בזמן התפטרותה של ממשלת רבין בזמנו, כשהדתיים היו מחוץ לקואליציה והממשלה הייתה ממשלת מעבר ולא היה דתי אחד בממשלה, ולא ביטלו את החוקים הדתיים. זה אומר משהו. זה לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. אני מרגיש שזה יותר עמוק מזה, שבאיזשהו מקום תמיד כל מפלגה חילונית גדולה בישראל מחכה לאיזה דתי שיתן לה את הגושפנקה. אז אוהבים היום את החרדים. למה החרדי זה נראה הדתי האמיתי? כן? אלה מחדל, זה לא בדיוק. זה דתיים אמיתיים. בואו תהיו איתנו בקואליציה. רודפים אחרי זה. כן, למה רודפים אחרי? לא רק בגלל שמבחינה קואליציונית זה מסתדר.
שאלה, אז אנחנו צריכים להילחם שיהיו עבור חוקים דתיים בכנסת?
זאת לא הדרך המרכזית.
בואו נשאר, אני אגיד לך בדיוק אפילו את ההתלבטות שלי. כאשר בן אדם חילוני אומר לי
זה לא מוצא חן בעיניו, זה לא מוצא חן בעיניו פרטי. אז זה שאלה עיקר.
אז
צריך לעשות חשבון של רווח והפסד. מה אנחנו נרוויח?
מה אני צריכה להגיד לו בכלל? בלי שום קשר אפילו...
שהוא יהודי, אז זה מחייב אותו. הוא יהודי, אז זה מחייב אותו. אם אתה אומר, זה עניין דתי, אז אני לא דתי, אז אני לא רוצה שיכפה עליי דברים דתיים. אם זה עניין יהודי, אז זה מחייב. זה מחייב כל היהודי. טוב, נחזור לנושא שלנו. פסוק 8. כל דודי, הנה זה בא. אגב, זה הבעיה בקיומה של מפלגה דתית. כי מפלגה דתית באה בעצם לכפות אורח חיים המתאים לציבור מסוים על כלל האוכלוסייה. בעוד שאם לא הייתה מפלגה דתית, אז הדתיים היו מפוזרים בין המפלגות. ואז הם היו אומרים, בשם היהדות, לא בשם הדת היהודית, צריך לקיים שבת וכן הלאה. ואז היה לובי דתי הפזור בכל המפלגות. פסוק 8. מה? במידה מסוימת. יש לה דתי בשלה. דתי, כן, בשביל השירות. למשל גם בארץ. בארץ? יש דתי עם בארץ. יש לה אפילו רב. הרב סוויסה. הרב סוויסה. כן, כן. הוא הרב של רץ. יש להם רב. חשוב להם. אני לא יודע, לא מכיר אותו.
זה חדש יש?
מה? זה חדש? לא, לא ידוע לי שיש רב.
ברקה יש רב?
מה?
ברקה יש רב?
זאת השאלה שהוא שאל עכשיו, למה אתה לא מקשיב?
חדש
זו. טוב, פסוק 8. כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים מקפץ על הגבעות. זאת אומרת, יש מגמת, זה שייך למגמה הכללית של ספר שיר השירים, כן? אני לא יצאתי עדיין מהנושא. יש מגמת התגלות מצד הבורא, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זאת אומרת, הוא רוצה לפרוץ את המחסומים. שלא יהיו הערים, שלא יהיו גבעות. מה אכפת לו שיש הערים וגבעות? מדלג על זה. זה הכל שבא מדודי. אבל מצד המציאות עדיין אין הכנה. עדיין אין מוכנות. לכן, מה התשובה?
לומד אותי.
פסוק 17, עד שיפוח היום ונשאו הצללים, סוף דמלך הדודי לצבי ולעופר האלים על הרי בטר. כלומר, כל זמן שיש צללים בעולם הזה, שהרע עדיין שולט, אז אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא שלא יתגלה בצורה ישירה, שלא ידלג על הערים, שלא יקפץ על הגבעות, אלא שיסוב, יסתובב, יתגלה דרך הסיבתיות, דרך מסכים. כמו שמטוס רוצה לנחות ממגדל הפיקוח, אומרים לו בינתיים תסתובב, אז הוא מסתובב, עד שנותנים לו לנחות. סוב, דמלך הדודי לצביעו לעשר הילים. מדוע? מה? זה לא חוצפה, זה בקשה. אנחנו לא מוכנים, זה מסוכן לנו שתתגלה. לכן אומרים, זה שורף אותנו. לא, זה הולך ביחד, כי זה הגנה. זה כמו שכתוב, אמר אביי, אין גיהינם לעתיד לבוא. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה ומגדיר בה. אז רשעים נידונים בה, צדיקים מתרפאים בה. מה פירוש הדבר הזה? כשהאמת מתגלה, אז אם אתה מותאם לאמת, אשריך. אתה לא מותאם לאמת, זה מחלה אותך. כן, או קרם שיזוף, או שורף לגמרי. כן? אז לכן, עד שיפוח היום ונשאו הצללים, סוב. מדוע? על הרי בטר, כיוון שהעולם עדיין מבוטר, בתרים בתרים. יש ערכים פה, ערכים שם. וצריך לעשות ברית בין כל הבתרים. ברית בין הבתרים, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה.
אבל דווקא אם יש
רב... לעשות מה שנקרא ייחוד המידות.
אם יש רב בעולם, אנחנו רוצים דווקא שהקדוש ברוך הוא יתגלה כדי...
לא, אנחנו רוצים בעצמנו לטפל בזה.
למה אנחנו רוצים בעצמנו?
שאם לא כן, אז למה נבראנו? כן? זה כמו עובר במעי אמו, אם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. עובר במעי אמו, אמנם הוא מקבל את הכל, אבל אין לו עצמיות. הוא לא קיים. הוא מקבל את הכל. מה? היא לא מדלגת.
לא, היא רק כל הזמן הולכת.
כן, יש לה געגועים. זה בפרק ג' למשל. אני משכבי בלילות, ביקשתי שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. הקומנה והסובבה בעיר, בשפקים והרחובות.
אה, גם כן מסובב.
כן, הבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. למה היא מבקשת? איזה חוכמה. היא עושה את זה בסיבובים. כן? היא ביקשה ממנו שלא יתגלה, אחר כך היא מתפלה שהיא לא מוצאת אותו. כן? זה הדו-ערכיות, האמיוולנטיות של היחס בין הבורא לנברא. שתתגלה, זה מסוכן לי. שלא תתגלה, זה רע לי. מה יהיה? כן? זה מין מתח כזה. ובסוף היא מוצאת את דודה, כן? נאחסתי ולא ארפנו עד שביתי ואל ביתי ולחדר הורתי, ועוד פעם השבעתי אתכם בנות ירושלים, כי זאת לא הזמן. או תראו למשל, בנות ירושלים זה אומות העולם. את בנות ירושלים משמיע, כן, למדנו את זה בשיעור שעבר. כמו שאומרים ירושלים ובנותיה, ירושלים זה כנסת ישראל, בנותיה זה אומות העולם.
לא, אבל למה היא מביאה אותם?
מה?
שלא יעזרו לתהליך, שלא...
כן.
המסר הזה הוא גם לגויים?
הפסוק 7 שהזכרת. מה, פסוק 7? כן, כן, ודאי, זה פנייה על אומות העולם.
מה זה שמשפיע אותם בצבאות
ובאמת? טוב, זה כשנגיע לפרטי הפרטים של הפסוקים, אנחנו נדון בזה. אני עכשיו דן במגמה הכללית. כן, למשל, יש בפרק ד' משהו מפתיע מאוד, זה... פרק ה פסוק 2, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, בתחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטה וקבוצותיי רציסה לילה. אז תשימו לב שכל פעם הישבתי האלה זה בהזדמנויות היסטוריות שונות. אם אנחנו נתרגם את זה להיסטוריה, כן? כשהשבתי אחד בימי גלות מצרים, ועוד השבתי בימי בית ראשון, ועוד השבתי בימי בית שני, וכן הלאה, כן? אז למשל,
בגלויות.
כן, אני ישנה וליבי ער, זה בזמן הגלות. כן, אני ישנה מבי שאני בגלות, ליבי ער בי שנביאים עדיין אצלי. חגי זכריה ומלאכי, כל דודי דופק על ידי כורש מלך פרס. ומה הוא אומר? פתחי לי אחותי רעייתי, נתית אמרתי, שראשי נמלט על קיבוץ עדיין ארץ ישראל לילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר אינו סובל את החילול השם של הגלות, לכן הוא מבקש מישראל לחזור לארצם. מה התשובה? קשתי את קוטנתי.
אנחנו לא רוצים לצאת
מהגלות? לא רוצים. היא אומרת, דודה נמצא בחוץ, דופק בדלת.
אבל אנחנו אמרנו
אצל
רבי עקיבא שלא היה גלולה כי לא הגיע הזמן. אז איך אנחנו יודעים
שאנחנו
צריכים 2,000 שנה בגלות וכדאי שנצא לפני כן כי אחרת יש שואה?
נכון.
איך אנחנו יודעים מתי אנחנו צריכים לצאת?
זה בעיה. כשהקדוש ברוך הוא אומר שצריך לצאת, זה הזמן. ולכן יש פה סימן מלמעלה.
דיברנו על זה, אתה מרגיש את זה.
כן, פשטתי את קוטנתי, למשל הרב קוק, התנבא, אמר שהגיע הזמן. פשטתי את קוטנתי, חכת בשינה. כלומר, כבר הורדתי את הבגדים, מה, אני עוד פעם אקום מהמיטה. רחצתי את רגליי. כן, אז הרצפות לא היו מבלטות. אז זה היה אפר. אז היא כבר במיטה. אז מה, רחצתי את רגליי. איך אחת ענפם? אבל זה התלכלך על הארץ. אז היא לא רוצה. רואים חזל? רחצתי רגליי עם עבודה זרה. איך אחת ענפם בארץ ישראל? כן, מעבודה זרה, לכחת ענפם בארץ ישראל, שהמקום הזה מסיעני לעבודה זרה.
כמו המרגלים, בדיוק.
זה בדיוק הטענה. כן, אומרים, הנה, כל הזמן בית ראשון היינו בארץ ישראל, אז עבדנו עבודה זרה. יצאנו לגלות בבל, ואנחנו טהורים. אתה רוצה עוד פעם שנחזור לארץ ישראל? מה השתגענו? להתלכלך שוב?
מה?
צריך להאמין. יצאנו לגלות כדי להיטהר ולחזור לארץ ישראל בלי לעבוד עבודה זרה. מה הבעיה?
רגע, יש
לה איזשהו
מוצא שאנחנו אומרים, זה אומר שאם כל היהודים היו דייתים משהו, היות שומרי דת וחוד, אולי לא היה מגיע לנו בכלל להגיע לארץ ישראל.
למה?
כי לפי מה שהבנתי, אבל גם כל הסבן מהיהודים, שהם כבר דייתים בגלות, והם כבר
לא שומרי דת. לא, זה חילול השם, עצם הגלות היא חילול השם.
לא משנה איך
להגיד. לא, ודאי שלא. אפילו שיש שם בית נפלא, הוא פרצת ימה וקדמה, פרצת בגימטריה 770, זה לא משנה בכלל. זה הכתובת של הרבי. 770 איסטון פארקווי. זה לא משנה, זה חילול השם, שבאומרם עליהם, עם השם אלה הוא מארצו יצא. לא שאני, כולם שומרים תורה ומצוות, לא שומרים תורה ומצוות. זה חילול השם, השם שם. אז זה, קדוש ברוך הוא קורא, ואז הוא אומר, ככה את ענפם, וזה, דודי שלח ידו מן אחור, ומאי אמו עליו. אז יש דחיפות, כן? הקדוש ברוך הוא רומז, הגיע הזמן לחזור.
אמן.
לא, דוד לא אמן. קמתי אני לפתוח את דודי. אז באמת יש קצת התעוררות, יזרו בבל, בן שאלתיאל, ומתחילים לבנות את בית המקדש. אבל קצת מאוחר.
איפה הלכנו?
פסוק ה. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצא ודברו. ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתי ולא ענני. זה הגזרה של המן. כלומר, שיש התעכבות בגאולה, יש סכנה של שואה. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקוני פצאוני. נסו תרדידי מעלי שומרי החומר. יש פה תהליכים שלמים, עד שבסוף זה חוזר שוב לגלות בית שני, ואחר עוד פעם השבעתי אתכם בנות ירושלים, בגלות שלישית, עד שבסוף נפגשים בחזרה בסוף ספר שיר השירים. והביטוי הוא כזה, בפסוק 13 של פרק ח', היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. כלומר, עכשיו אנחנו מבינים מה גרם לזה שהגאולה לא הגיעה, שאומות העולם לא הצטרפו. אבל עכשיו חברים מקשיבים לקולך. השמיני, אז אפשר לתנות כפי הקדוש ברוך הוא, וזה בעולם מתוקן שבו יש מתקיים ונברכו בך כל משפחות האדמה. איך
זאת אומרת שאנחנו
צריכים לחכות לגויים
האלה שהם
ישתפו? תשובה. זאת המגמה שלנו.
אנחנו בשביל זה 2,000 שנה בגלות מחכים עד שהם יתעוררו?
כן.
זה מה שנקרא...
זה כתוב ברב קוק. ברך דודי, גם בירושיר השני.
עד לבלפור הזה?
כן, כן.
בלפור
הזה. ואז נפגשים שוב ברך דודי.
יש 6,000 שנות היסטוריה, 2,000 תאו, 2,000 גלות, אז מה נשאר לנו?
כלום. יש משהו דפוק כאן.
אז למה שוב התשובה
אמרה? למה? פשוט. אם אין ריחוק, אז אין מתח של התקדמות. כן, באהבה. אם יש, באהבה יש התמזגות גמורה. אז יש צעידה במקום.
אבל פעם זה הרבה סמים.
אבל יש הבדל, זה בדיוק. זה כבר לא על הרי בטר, אלא על הרי בסמים. ולכן, יש מנהג של היהודים מאוד מעניין. מיד אחרי זה, חוזרים על הפסוק היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמיעני. למה? כן, בסדר, אבל פה אנחנו בשיר השירים. מה זה אומר? שבשיר השירים, כל ימי העולם הזה, הריחוקים הם ארוכים, והקרבה היא לשעה בלבד. ולכן זה כואב. מה שאין כן, בעולם הבא, הריחוק והקרבה הם צמודים זה לזה. ולכן הריחוק הוא בעצמו חלק מן האהבה. זה כבר בלי ייסורים.
בעולם הבא זה?
מה זה? הרי בסמים. והריחוק ביראת השם.
מה זאת אומרת קרבה של שעה?
לבת המשיח ואילך.
אבל למה יש... למה בקרבה הזאת יש איזה כאב? לא הבנתי.
היא קצרה.
כן, לא, הריחוק הוא מכאיב. הריחוק הוא מכאיב. טוב, זה כל שיר השירים ליום, עכשיו אנחנו עוברים ל...